צהריים טובים לכולם. אנחנו נמצאים בפרשה בעצם שמסיימת את ספר בראשית, ספר הישר. וכאן אולי זה מקום גם להזכיר לנו מה הספר הזה בעצם מטרתו. וכמו שאמרנו, אם אתם זוכרים, כשהתחלנו ללמוד אותו, דרך ארץ קדמה לתורה, אומרים איפה נמצאת הדרך ארץ, ספר בראשית זה הדרך ארץ. לכן הוא קרא גם ספר הישר. הוא מלמד אותנו את הישרות, הוא מלמד אותנו איך בעצם לחיות בצורה נכונה, איך זה להיות בן אדם, ואנחנו רואים את כל הדברים האלה בתוך הסיפורים המדהימים של ספר בראשית, כאשר, כמו שאמרנו, חוזרים ואומרים כל הזמן, שכאשר מדברים על הסיפורים, זה לא סיפורים, זה בעצם...
ספר לחיים.
בדיוק, זה ספר לחיים, ודרך הסיפורים אנחנו בעצם לומדים איך אנחנו צריכים להתנהג. וכך אנחנו מגיעים גם לפרשת השבוע שלנו, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו, 7 שנים ו-40 ומעט שנה, ויקראו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים לידך את הרכי, ועשית עמדי חסד ואמת.
זה היה פרשה שיעקב הוא ימציא בידיים.
נכון.
לבנים של יוסף,
למנשה ואפרים. כרגיל, המון דברים מדהימים יש בפרשה.
למה חסד ואמת?
ויש חסד שאין לך שום מנעה ממנו, וזה חסד של אמת. זה חסד ואמת. כאשר אתה כאן, הרי מה הוא אומר? הוא אומר חסד ואמת. אז מה העניין? משהו לא יקבור אותו? אבל הוא יכול לקבור אותו, והוא יכול לקבור אותו במקום מכובד, והכל טוב ויפה. זה חסד שכולם יראו, יהיה גם מבסוט מזה. למה יגידו, וואו, איזה כבוד נתן לאבא שלו וזה וכו' וכו'. אבל יש חסד של אמת. זה לקבור את הבן אדם דווקא במקום הספציפי שהוא רוצה להיקבר. כמו מקרה זה של יעקב, שהוא אומר לבן שלו, תיקח אותי מארץ מצרים, ותיקח אותי חזרה לארץ כנען, לארץ ישראל, ושם תקבור אותי, במקום הספציפי הזה. וזה נקרא אמת. למה? כי כאן...
הבנתי שהם סחבו אותו 40 שנה במדבר, לקבור אותו בארץ ישראל.
לא, זה לא יעקב, זה יוסף.
זה יוסף?
כן, את יעקב הם עכשיו, הם יורדים לקבור אותו וחוזרים חזרה למצרים.
אז איפה הם קברו אותו?
מרת המכפלה.
אבל בסדר, אבל ארץ ישראל...
ההתחלכה פמליה גדולה...
ארץ ישראל, אבל עדיין לא היה ניתן להיכנס אליה.
מה? למה לא? לא, מה זה נכנסו אליה? פמליה יצאה ממצרים... עם כל המכובדים, שדרך אגב, נביאו אותם גם שרים מצרים וגם חיילים ומה לא. אומרים שבדרך שראו כל מלכי האומות האחרות את הזה, כולם הצטרפו גם לתהלוכה. זאת אומרת, זה היה משהו מדהים. זה היה כאילו הלוויה ממלכתית של יעקב, שיוצאת ממצרים עד למערת המכפלה. ושם הם קוברים את יעקב וחוזרים חזרה למצרים. אחר כך, שיצאו ממצרים, שנים לאחר מכן, אז הם לוקחים את העצמות של יוסף ומביאים אותו לקבורה בארץ ישראל. אבל כרגע זה קורה עכשיו. ברגע שהוא נפטר, קורה. כמובן שתמיד נשאלת השאלה מה זה ויחי, והרי הוא מת כאן, אבל זה בדיוק הרעיון. הרעיון לדעת ולהבין שחיים האמיתיים, כמו שאנחנו מדברים במהלך השבועות האחרונים, חיים אמיתיים זה חיים של תורה, וגם צדיקים, במותם קרויים חיים, למות הרשעים שבחייהם קרויים מתים. זאת אומרת, המהות האמיתית של העולם הזה זה העולם הבא, והעולם הזה הוא רק סרט, הוא לא עולם, הוא אלמה דשיקרה זה נקרא. זה עולם השקר, זה לא העולם האמיתי. וזה בעצם היה החנוכה שנועד להאיר את עינינו בעניין זה. ואם אנחנו רק לפני שאפילו ניגע בכל ענייני הפרשה, רק לחבר את הדברים אולי ביחד, כי היה לנו חנוכה בשבוע שעבר, והשבוע ביום שלישי היה לנו 10 בטבת, שעשרה בטבת זה התחיל המצור על ירושלים, וגם תורגמה התורה ליוונית, וגם מת עזרא הסופר. על הדברים האלה אנחנו מתאבלים בעשרה בטבת. אנחנו מבינים, מה?
עשרה בטבת, יש השבוע צום, לא?
יום שלישי, עשרה בטבת.
יום שלישי, עשרה בטבת.
כן.
מה עכשיו, על מה מתאבלים?
על התחלת המצור על ירושלים.
התחלת המצור.
וגם מתאבלים על תרגום התורה ליוונית. זה תרגום השבעים, הידוע. עכשיו, ואנחנו יכולים להבין שמתאבלים על המצור, על ירושלים. אבל מה כל כך נורא בזה שתרגמו את התורה ליוונית? מה האסון הגדול? אז מה? אז תרגמו את התורה ליוונית. אלא שכאן צריך לדעת ולהבין שתרגום התורה ליוונית זה בעצם בדיוק מה שאנחנו נלחמנו בחנוכה. וזה הקשר גם באמת בין הדברים. בחנוכה אנחנו נלחמנו על הקטע הזה של... להאיר את החושך שמפיץ, בעצם מפיצה התרבות היוונית, התרבות ההלניסטית יוונית, התרבות המערבית. כל הרדיפה אחרי התענוגות והקשקושים. ומה הכוונה? הכוונה היא שהכל שם חיצוניות, אין פנימיות. ואנחנו, האדם, מה לעשות שהוא בשר ודם, הוא מסתכל על החיצוניות וזה לוקד אותו. וזה בעצם המצור על ירושלים. ירושלים זה הלב של עם ישראל. בית המקדש זה הלב של עם ישראל. וככה גם הלב של האדם. הלב הוא בעצם מרכז, המרכז של האדם זה הלב. וכאשר אתה מתקיף את הלב, אתה מתקיף בעצם את המהות שלך. וכאן כאילו העניין של החומות של ירושלים זה כמו החומות של הלב שלך. שיש מה שנקרא, אמרנו זה כמה פעמים כבר, יש את האני המזויף והאני האמיתי. אני המזויף זה האגואיזם. אני עושה הכל בשבילי, לא מעניין אותי מאף אחד. אבל זה לא האני האמיתי, זה האני החיצוני. זה האני בעצם המזויף. האני האמיתי זה הנשמה שנמצאת בתוכנו. וזה בעצם האני שרוצה לתת לכל העולם, רוצה לתת לכלל. לא אני המרכז, אלא הכלל הוא המרכז, הקדוש ברוך הוא המרכז. וזה בדיוק האנטיתזה לתורת יוון. ששמה את האדם במרכז, את האגואיזם במרכז. אז בעצם כאן יש, מתחיל היום המצור, כי מה קרה? האורות של חנוכה כבר נחבו, ואנחנו כבר דיברנו, אמרנו שהמטרה שלנו, מה?
תתקפה? אני שחור.
כן.
שחור? כן. או אספרסו או שחור.
שחור, לא משנה, או אספרסו או שחור, מה שיצא. וכאשר אנחנו מסתכלים, אז אנחנו רואים את החומות, שמקיפים את האני האמיתי, כאילו הוא רוצה לתקוף אותם ולהחדיר פנימה את האני המזויף. האני המזויף הזה, כדי הוא ישתלט על האני האמיתי, ואז ממילא אנחנו שבועים בידי תרבות יוון. אז זה הרב אדם סיני, שהוא, אני לומד מהקבלה, הוא בעצם ככה מסביר את מה בעצם אומר לנו היום המצור הזה על ירושלים. זה בעצם המצור עלינו. האורות של חנוכה שאירו את עינינו והראו לנו את האור האמיתי בתוך החושך, זה נגמר, ועכשיו בעצם מתחילה מלחמה אמיתית, ועכשיו מתחיל המצור, כאשר היצר הרע, כאשר תרבות יוון רוצה להשתלט עלינו, והם פותחים במצור. לכן, זה מתחבר לעניין של תרגום התורה ליוונית, כי זה בעצם מסמל, זה בעצם מסמל את הפיכת התורה לחיצונית, וזה בעצם דבר היום ונורא. למה? אתן, אני נותן שיעור.
לא רוצה, אתה נותן כאילו ליוונים כלים שהם ייחודים אליך. זה הכלים הייחודים אליך. אתה נותן להם גם את הכלים וגם את האפשרות, כמו שאתה אומר, להשתלט על
לא רק זה, ברגע שאתה לוקח את החיצוניות...
כי שם כתוב הכל.
כי החיצוניות של התורה זה לא התורה, התורה היא פנימית. ואם אתה מסתכל רק על החיצוניות, זה כמו הקראים. לקחו את התורה, מה שכתוב, אנחנו עושים, וזה גרם להמון המון אסונות. עכשיו, מה שקורה, ברגע שאנחנו מסתכלים על העניין של התרבות יוון, כי הרי בסופו של דבר, הרי התורה תורגמה מאז לכל שפה בעולם. ואף אחד לא עשה על זה יום אבל. כי רעיונית, האבל הוא כאן לא דווקא שזה תורגם ליוונית, אלא על עצם העובדה שיוון מסמלת את הרדיפה אחרי התענוגות, אחרי החיצוניות, וברגע שמתרגם את התורה הפנימית לשפה היוונית, שהיא בעצם הסמל של התרבות המערבית, התרבות של החיצוניות והרדיפה אחרי תענוגות, זה אסון גדול.
תגיד, אז אם אני רוצה להגביל את זה, על זה שהעם היהודי לא בנה את בית המקדש. אנחנו מדברים פה על משהו שכאילו לקחו משהו שהוא התורה, תרגמו אותו ליוון, מצד שני אתה נותן את הכלים לבית הכי קדוש שיש בעולם לעם היהודי, ולא אנחנו בנינו אותו.
מה
קרה? מה
זאת אומרת לא אנחנו בנינו אותו?
מי שבנה אותו זה איך קוראים לו? זה הורדוס.
קודם כל, אתה מדבר על בית שני.
בית שני, סליחה, לא בית ראשון.
בית ראשון, בית ראשון.
מבחינתי זה גם, זה היה נוח, אותו דבר.
לא, זה לא כל כך מדויק.
אותו דבר. הוא בנה את הבית השני.
לא, לא, לא. יש, זה לא אותו דבר. אני אגיד לך, אני אסביר לך גם למה. עובדה, בית ראשון זה הבית הקדוש. זה הבית שבו הייתה כל הקדושה וכל הניסים. בית שני כבר לא היו הרבה, רוב הניסים כבר לא היו. לא הייתה לו את הקדושה של הבית הראשון. הבית השני כבר לא היה כמו הבית הראשון.
עדיין, זה בית מקדש, עדיין אתה מתאבל עליו כל יום, כל שנה.
לא, אתה מתאבל על שתי החורבנות.
על זה שאין בית מקדש.
שלא תתבלבל לרגע, אנחנו מתאבלים על זה שאנחנו רוצים בית מקדש, זה הכל.
כאילו שאין בית
מקדש. אנחנו לא מתאבלים על מה שהיה, אנחנו מתאבלים על מה שעוד לא הגיע.
עוד פעם, יש איזה קדושה כנראה, וקדושה מאוד מאוד גדולה.
קודם כל,
ומי שבנה אותה זה לא...
לא, אבל הקדושה היא של המקום, היא לא של האבנים. מה זאת אומרת? הקדושה היא קדושת המקום. המקום הוא מקודש, מקום בית המקדש. אין כאן חוכמות. עכשיו, גם צריך להבין, הורדוס, מה שהוא עשה, הוא ניסה לתקן דברים, הוא עשה, זה לא, זה שאנחנו לא מקבלים אותו, ועדיין עבדו שם בבית מקדש הזה והקריבו קורבנות, זה לא, לא סתם. זה לא, אין שום, שום עניין, אבל הקדושה שלו השלמה, היא בוודאי שלא הייתה אז.
לא, אני מדבר שלו... על, ה, על הסמליות, כמו אנחנו אומרים,
הסמליות...
התורה, וכביכול תרגימו
אז אם אתה רוצה, לירני, אז בוא, בוא נרדור, בוא נרוץ הלאה.
הוא לא פחות גדול.
אין בעיה, אני זורם איתך.
לקחו אותו וגם עבדו אותו לרומאים, בסדר?
אז אני זורם איתך, ואני אומר לך דבר עוד יותר גדול. הרי בסופו של דבר, המטרה שלנו מה? שרק אנחנו נלמד תורה?
לא, שכולם, המטרה להפיץ את התורה
לכל העולם. יפה, נו, אז מה הבעיה?
אבל לפני רגע אנחנו...
אז איפה הבעיה? כאן מתחיל בעצם הפס הדק הזה שמבדיל בין החושך לאור. זה בדיוק הבעיה. מכיוון שאנחנו מצד אחד, הרי משה רבנו שנכנס לארץ תרגם את התורה ל-60 שפות. איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר את זה? חוץ מזה, אני שאלתי גם שאלה פשוטה מאוד, היום שאנחנו יודעים שהתורה מתורגמת לכל שפה בעולם, למה לא עושים יום אבל על זה?
עד התורה של משה רבנו הייתה תורה שונה מאשר...
אותה תורה, התורה לא השתלטה.
היא נכתבה, היא מתורה שבעל פה, זאת
אומרת... התורה, לא, לא, אנחנו מדברים על התורה שבכתב.
התורה שבכתב?
על זה אנחנו מדברים. התרגום של התורה שבכתב, לא תרגום של תורה שבעל פה.
בפועל, התורה שנתנה לנו מהקדוש ברוך הוא, זה עשרת הדיברות. נכון?
לא.
משם צמחה התורה.
לא, לא. עשרת הדיברות מכילות את התורה כולה. עוד פעם, זה לא דברים פשוטים. התורה שבכתב, היא ניתנה לנו מהר סיני. משה רבנו כתב אותה. מה שאנחנו קיבלנו, קיבלנו תמצית בעשרת הדיברות. זה התמצית. אבל כל התורה כולה ניתנה מהר סיני, שלא יש שום הבנה. תורה, משה קיבל תורה מסיני. נקודה. זה אין שום, או זה היסוד של האמונה שלנו, שהתורה היא תורה אלוקית.
נכון, אבל...
עכשיו, מה קורה? שאתה לוקח את התורה...
אבל אתה אומר, משה קיבל את התורה מהר סיני, נכון? כי הקדוש ברוך הוא נתן את התורה. אבל את הבסיס של הבסיס זה עשרת הדיברות.
כן.
נכון? זה הבסיס של התורה.
אבל אחר כך הוא ישב וכתב את התורה כולה.
נכון, ואיך הוא כתב אחר כך אחרי שהוא אומר, איך הוא כתב?
מה זאת אומרת? אומרים שאת הסוף של התורה הוא כתב עם דמעות בעיניו, כאילו. זאת אומרת, כאילו, הקדוש ברוך הוא מכתיב לו והוא כותב. חשוב להבין שלקדוש ברוך הוא אין עבר עובד ועתיד, אין זמן.
לא, יכול להיות שהכל כבר היה ידוע מראש.
בוודאי שהיה ידוע מראש, לקדוש ברוך הוא הכל ידוע, אין לו זמן. אבל הנקודה היא, איפה בעצם הקטע שהיום שיש תרגומים כל כך הרבה של התורה, אנחנו לא עושים יום אבל על זה. אבל דווקא על זה שהתורה תורגמה ליוונית עושים יום אבל. כי היוונים רצו לקחת את התורה ולהפוך אותה לדבר חיצוני. דרך אגב, מה עושים הנוצרים?
נכון, אני שומעתי להגיד, הם עשו כבר איזה, הברית החדשה היא כזאת.
מה הם עשו? לקחו את התורה.
הברית.
כאילו להתייחס אל התורה בצורה חיצונית או בצורה פנימית. זה דרך אגב, כבר עשו את זה בתוך עם ישראל. הקראים והצדוקים עשו את זה. אבל עכשיו באה האומה מבחוץ, איזה אומה? האומה שמסמלת לעולם כולו את האור. תבין, הם באים לתרגם את התורה, וואו, זה נשמע דבר גדול, איזה יופי. אבל, זאת אומרת, מצד, תחשבו שמצד אחד זה נשמע, וואו, מה זה? איזה יופי, הם רוצים לתרגם את התורה שלנו. מה, יש דבר יותר יפה מזה? באו חזל, אמרו לך, חביבה, להתאבל על זה. וביום שברגע שתרגמו את התורה ליוונית, התורה איבדה מהאמינות שלה, מהכוח שלה. אני יכול להעיד שבכל שבוע אני נותן שתי שיעורים באנגלית על פרשת שבוע. ונעזרים בתרגומים. הקטע שישנם תרגומים פשוט מזעזעים. יש כל מיני תרגומים שתרגמו את התורה באנגלית. זאת אומרת, אבל למה? שהיא תהיה נגישה ליהודים שלא מבינים עברית. וזה מבורך. הבעיה היא שזה מאבד, ואני בתור אחד שנותן שיעורים בפרשת שבוע, אני יכול לא פעם ולא פעמיים, זה מאבד את התוכן האמיתי של התורה. למה? כי אי אפשר לתרגם את הקדושה של המילים הקדושות האלה לשפה אחרת. אז מה שקורה הרבה פעמים, המתורגמן מתקשה עם הבעיה, כי הוא מבין שהאמירה שנאמרת היא, נגיד משהו, אבל זה לא כתוב בפירוש, ואז הוא במקום לתרגם נהיה פרשן, ואז מתחילים הבעיות.
כמו שאתה מתרגם בגוגל.
או יש כאלה שמנסים לתרגם מילולית, ואז בכלל אתה מאבד את התוכן הפנימי. למה? כי יש הרבה מילים בעברית שאין להם פירוש באנגלית.
אז מה עדיף? לתת לדוברי אנגלית שלא מבינים עברית לא לקרוא את התורה?
לא, לקחת תרגום אמיתי, שהתרגום הזה בדרך כלל גם בהקדמות שלו יבהיר לך שכמובן שצריך להתייחס למילים הקדושות.
אבל יש גם כאלה. רוצה לתרגם את זה בתרגום אמיתי, המטרה היא לתרגם
כמה שיותר. עוד פעם.
כמה שיותר קרוב לתורה.
כן.
לך אגב, אתה היית גם את התורה כתובה ב...
מה אמרת?
כמה שיותר קרוב לתורה.
יפה. אבל כמו התורה אתה לא יכול לתרגם. כי אי אפשר לתרגם את התורה. זה בדיוק העניין. ברגע שאתה יודע את זה, אין בעיה. אבל שזה יש רבנים.
היית פעם תורה מתורגמת לאנגלית?
מה זאת אומרת? פרשת שבוע?
לא, תורה. אתה תורה. ספר, בראשית.
כן, בטח. אני כל שבוע אני רואה את זה. מה זאת אומרת?
אני לא ראיתי פעם.
מה, יש ספרים, מלא ספרים שכתובים באנגלית. זאת אומרת, יש לך בצד אחד את העברית, בצד שני את האנגלית. יש ברוסית, יש באיזה בצרפתית.
ראיתי כל מיני סידורים, כל מיני זה כן.
אז אותו דבר, יש גם חומשים. ועוד פעם, זה חיובי. כי אחרת הם לא יבינו על מה מדובר. אבל מזה לבוא וללמוד תורה, אתה לא יכול. אתה מבין? ללמוד תורה אתה צריך מהמקור. אתה יכול להסביר את המקור ולתרגם אותו, כמו לשאול, מה אני עושה נגיד בתרגומים שמתרגמים את הדבר תורה שלי? הבן אדם שמתרגם את הדבר תורה הוא ספץ בעברית וספץ באנגלית. וכשאני כותב משהו, אז הרבה פעמים הוא משתמש גם במילה העברית כדי להבהיר שהפירוש הוא מתקבל רק אם מסתכלים על המילה בעברית. אם לא מסתכלים על המילה בעברית, אי אפשר להבין את הפירוש. זאת אומרת, אתה יכול לתרגם כאשר אתה מתייחס לעברית ומסביר את העניין. אבל עוד פעם, זה בקטנה. אז באמת היה דבר היום ונורא שהחליטו כאילו לחשוב שאפשר לקחת את התורה ולתרגם אותה לשפה אחרת כאילו בצורה החיצונית שלה, ותרבות יוון היא בעצם מסמלת את החיצוניות.
הם ישבשו את כל מה שכתוב.
זה לא רק שישבשו מה שקרה, בתוך התרגום עצמו הם שינו הרבה דברים, שיש סיפור ידוע על התרגום ה-70, שהם כולם ישבו בכל אחד בחדר נפרד והם עשו את אותם שינויים. השינויים האלה בעצם, אם לא היו עושים אותם, היו נראה כאילו שהתורה היא נגד הגויים, כל מיני דברים כאלה ואחרים. יש ספרים, יש ברה שמספרת בדיוק מה השינויים שהם עשו. הנס הגדול שהיה זה שכולם עשו את אותם שינויים. כי אחרת הייתה בעיה. אם כל אחד היה משנה ככה, והוא משנה ככה, אז הוא היה עולה על זה שעובדים עליו. וברגע שכולם תרגמו באותה צורה, אז זה היה אחד הניסים הגדולים שקרה בתרגום התורה ליוונית. אבל זה בעצם הרעיון. הרעיון הוא שהאבל שלנו הוא שעכשיו מתחיל המצור. מתחיל המצור על הנשמה שלנו, מתחיל המצור על האני האמיתי שלנו, ואנחנו צריכים להילחם בזה. וכדי להילחם בזה צריך למשוך את האורות של חנוכה הלאה, לתוך החושך הזה של הימים הרגילים. אז מצד אחד אתה רואה באמת מה, כמה שחשוב שזה בדיוק קורה בזמן הזה, שאנחנו בעצם נמצאים בין לבין, פתאום מתחיל העשרה בטבת. כן? כי זה המיקום שלו הטוב, כדי לדעת ולהאיר את עינינו שאנחנו במצור. ואם אנחנו נלמד ונחכים שנתנגד למצור מעכשיו, אז לא נגיע לחורבן. וזה בדיוק הרעיון.
היום יש מצור.
אה?
איזה מצור יש היום?
מצור על האמונה שלך.
על האמונה?
כן, מצור על האמונה. זה המצור. זה היוונים.
עד שאתה לא תגיע, עד שהמשיח לא יגיע,
אבל אנחנו יכולים לעזור לו להגיע. אם אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו יתחזר.
נלחם בזה.
בדיוק. זה התפקיד שלנו. והנה, כמו שאם אנחנו כבר מדברים, אז בפרשה שלנו, אנחנו רואים הרבה דברים עזויים. נכון, בוודאי. בוודאי, דיברנו על זה, בוודאי.
היום היה בזה, היום
גם אנחנו בתוכנו מתייבנים. מה זאת אומרת, גם אנחנו רצים אחרי התענוגות והדברים, וזה המלחמה הפנימית שלנו.
היום היה סיפור של, בתוכנית בוקר, על הסיפור, שמחנו סיפור של התארה של אנשים, שרוצים לבדוק אם הם תאורות או לא תאורות, אז קופות חולים מממנות את זה, ואחרי זה לא, היו כאלה מתנגדים שצעקו, והיו כאלה בעד, איזה בלגן היה. כי כאילו, זה לא אקט רפואי לצורך העניין. זה
בדיקה.
למה זה קופת חולים? תעשו את זה באופן פרטי, אם יש.
מה זה, איזה בדיקה?
כל הסיפור הזה, שחשב שגם בבית, נו, ליברמן שם התנגדו, לבדוק את התארה של האישה.
לא יודע, לא...
לא שמעת על זה?
לא.
אז כאילו, אתה יודע, זה בדיקה שרוצים לדעת, האישה רוצה לדעת, או הגבר, לא יודע, מי שרוצה לדעת.
כן.
אז זה קופת חולים, מממן את זה.
לא יודע, לא מעורה בנושא. בכל אופן, אני רוצה לעבור מהר על מה שקורה כאן בתחילת הפרשה, מכיוון שזה קטע חשוב מאוד. ומצד שני, אני רוצה להגיע גם לכמה נקודות אחרות, שבעצם גם הן מאוד מאוד חשובות להיכנס אליהן. מה שקורה זה, קודם כל, הקטע הזה של 17 שנה במצרים, רבי יהודה הנשיא היה אומר על עצמו, שהוא היה חי בציפור ב-17 שנה, כנגד ה-17 שנה שיעקב חי בארץ מצרים. מה הקשר בין שתי הדברים? מה הקשר בין רבי יהודה הנשיא לבין יעקב? לכאורה, 17 שנה האלה הם 17 שנה של שלווה. אבל אנחנו כבר זוכרים שברגע שביקש יעקב לשבת שלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. עלה כאן, השלווה היא שלווה מסוג אחר. זוהי בעצם הזמן שבו ישב יעקב ולימד וחינך את ידה, את ילדיו, את בעיניו ובנותיו, את נכדיו ונכדותיו, ואת ניניו ונינותיו, לימד אותם את התורה הקדושה, לימד אותם את הכוח שתמון באמונה, כדי לתת להם את הכלים להתמודדות בשיעבוד שיבוא לאחר מכן. זאת אומרת, באותם 17 שנה, זה החיים. ויחי יעקב בצד 17 שנה, לא סתם מדגישים את זה, כי ה-17 שנה האלה הוא הכין את עם ישראל לגלות מצרים. הכין אותם לשיעבוד הגדול, וזה מה שנתן להם את הכוחות שיכולו לעבור את הגלות. נכון שאנחנו יודעים שבסופו של דבר לא כולם הצליחו, אבל עוד חזון למועד. זה בדיוק מה שעשה רבי יהודה הנשיא. דיברת על בית מקדש ראשון, בית מקדש שני, אז להווי ידוע שבתכלס אומרים שהבית מקדש הראשון הוא היה צריך להיחרב, ואחרי שהיה נחרב, היה צריך להיבנת בית המקדש התמידי. הייתה צריכה לבוא הגאולה. רק מה שקרה שעם ישראל התבולל בתוך הגויים, ואם הקדוש ברוך הוא לא היה מביא אותם לבית שני, לא היה את מי להציל ולהביא את הגאולה. לכן בעצם בית שני אפילו לא היה בית במלוא מובן המילה, מה שאתה דיברת בהתחלה. הוא היה בסך הכל מין שלב זמני, איך אומרים, כדי לחזק ולתחזק את עם ישראל באמונה, כדי שיוכלו לצאת לגלות לאחר 70, וזה היה 70 שנה בסך הכל. ואחר כך שיוכלו לצאת אחר כך לגלות, וזה מה שמחזיק אותנו עד היום. עכשיו, מה היה בעצם, מה הכוח המרכזי שמחזיק אותנו עד היום? אז השבוע, שבוע שעבר, והשבוע מתקיימים סיומים של השס. וזה בעצם
השס. כל האירוע אצלנו בכנסת, איזה אירוע, לא הלכתי.
כן, עכשיו, זה בעצם הכוח של התורה שבעל פה.
נראה, זה 7.5 שנים של לימוד תלמוד?
כן.
למה דווקא 7.5 שנים?
זה הזמן שלוקח, הדף היומי.
כל יום דף. זה בעצם כאילו הדף היומי.
כן,
כל יום דף. הדף היומי זה בעצם מה? זה מהגמרא?
הגמרא. שישה. כן, השס. שישה סדרי משנה, זה השם בגמרא.
כל יום?
כל יום דף. כל יום דף. כל יום דף. כן.
אתה בא להגיד שיש מישהו שבאמת מסיים?
מה זה מישהו? מה זה? אני סיימתי, ברוך השם. יש
ברעננה. אתה עומד כל יום דף?
כן, ברעננה. יש שיעור, יש שיעורים בכל מקום. אתה יכול להצטרף. עכשיו מתחיל דף מחזור חדש. יש אפילו עמוד היומי היום, גם הדבר חדש שעשו. עכשיו, זה השס הזה, זה רבי יהודה הנשיא. וזה, מה אומר רבי יהודה הנשיא? הוא ישב 17 שנה בציפורי, וזה התקופה שבה נכתבה התורה שבעל פה. הוא כתב את השישה סדרי משנה, שעליהם בעצם מבוסס את הגמרא. זה רבי יהודה הנשיא, הוא סידר את המשנה. ולכן, בזמן הזה, הוא נתן את הכוח לעם ישראל להחזיק בגלות. כי הוא ראה שמתמעטים היהודים, כי תורה שבעל פה הייתה עוברת מפה לאוזן, מפה לאוזן. ורק הגאונים והגדולים ידעו אותה. אחרים, פשוטי העם, לא ידעו. ואז לאט לאט התמעטו הדורות. וראה רבי יהודה הנשיא שאם לא יכתבו את התורה שבעל פה, היא תיעלם מעל פני האדמה, ואז לא יהיה תקומה לעם ישראל. ואז הוא ישב, כי הרי תורה שבעל פה לכאורה לכתחילה, אסור לכתוב אותה. זה לכן נקרא תורה שבעל פה. אבל הוא לקח על עצמו ותרגם, וסליחה, ותרגם, וכתב את התורה שבעל פה, וסידרת השיטה סדרה משניה, וזה בעצם שנתן לעם ישראל את הכוח להחזיק בגלות עד היום הזה, ובעזרת השם עד בוא הגואל במהרה בימינו אמן. זה ה-17 שנה, כרגע סתם לימוד מעניין על העניין הזה. עכשיו, מה שקורה, הסיפור הידוע עם מנשה ואפרים, וכאן קוראים מספר דברים מאוד מעניינים, ויהי אחר הדברים האלה, ויאמר לו יוסף, הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו ימות מנשה ואפרים, ויגיד יעקב, אומר, הנה בנך יוסף בא אליך, ויתחזק יזרעי ויישב על המיטה. ויאמר יעקב אל יוסף, אל שדי נראה אליי בלוז, ברצני ואברך אותי, וכולי וכולי וכולי. ואתה שני בניך נולדים לך בארץ מצרים, עד בוא אליך מצרים, לי הם אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו. והפך את אפרים ומנשה לחלק מהשבטים. ומולדך אשר הולדת אחריהם, לך יהיו. אבל מה שיוולד לאחר מכן, זה שייך לך, זה לא שייך לשבטים. ואני בואי במתן הרב, הוא ספר לו על שהוא קבר את רחל בדרך, הוא מסביר לו שיש סיבה לזה, זה על פי הגבורה הוא עשה את זה. וירא ישראל לבני יוסף, הוא אומר, מי אלה? ואז פתאום הוא אומר, מי אלה? מה זה מי אלה? מה? אתה לא ראית מי הם? אתה יודע מי הם, מה זה מי אלה? מי אלה? ופתאום הוא ראה כל מיני דברים כאלה ואחרים, אבל ישנו מדרש, ישנו פירוש מאוד יפה, מי אלה זה אותיות אלוקים. אלוקים זה מידת הדין. והוא ראה שבעצם בני יוסף הם מחונכים על מידת הדין, והוא לא אהב את זה, כי הוא רצה את העניין של האהבה. וכאן יש לו ויכוח שלם עם יוסף, וזה בעצם כל הרעיונית, אחד מההסברים על מה שקורה כאן עם החלפת הבנים, עם הקדמת הצעיר לבחור וכולי, שבעצם הבחור מסמל את עבודת השם מהירה, ואילו הצעיר מייצג את עבודת השם מאהבה. שכן הבחור הוא מנשה, אשר נשני בארץ מעשהו, זה בעצם המלחמה, המאבק מבחינת היראה כדי להתחזק ולא לעבור עבירות. ואילו האפרים הוא פירות, אשר יפרני, יפרני זה הפירות, זה בעצם זה המצוות, זה הצד של האהבה, של העשייה. ואז בא ואומר יוסף שקודם כל יראה ואחר כך אהבה. אני אומר את זה ממש בתקציר. קודם כל יראה ואחר כך אהבה. אבל יעקב לא מסכים איתו. הוא אומר לו לא, האהבה קודמת ליראה. וזה בעצם הדיון שאומרים סור מרע ועשה טוב. סור מרע ועשה טוב, אז יש קודם כל תפסיק עם הרע ואז תעשה טוב. אבל זה מאוד קל להגיד, מאוד קשה לביצוע. לכן מה אומרים? אומרים סור מרע על ידי עשיית טוב. זאת אומרת, אתה תעשה טוב ממילת הסור מהרע. וזה בעצם מה שאומר יעקב ליוסף. לא, אתה לא צודק. יוסף אומר, קודם כל יראה, קודם כל להתרחק מהחטא, ואחר כך לעשות. הוא אומר, לא, קודם כל תעשה, ואחר כך תתרחק מהחטא. עכשיו, זה דיון מאוד מעניין, שהאמת שצריך שתי הדברים. מכיוון שיעקב ויוסף הם בעצם זהים. הבעיה היא שיוסף לא מבין ולא קולט שהבנים שלו לא יהיה להם את הכוח של יעקב אביו, ולא את הכוח שלו. הם, יעקב ויוסף, יכלו להילחם נגד הרע בכל מצב, ולא הייתה להם שום בעיה. ואז נלחם ברע ולעשות טוב. אבל אנחנו לא בדרגות האלה. אנחנו צריכים להגיע ליראה דרך האהבה. זאת אומרת, דרך קיום המצוות אנחנו נתרחק מהעבירות. וזה דבר עובדה של מחזירי בתשובה, שבאים אל הבן אדם ומאיימים עליו איומים כאלה ואחרים, אולי זה מתאים לרובד התחתון של האוכלוסייה, לאנשים פרימיטיביים, לבוא ולהגיד להם, אם לא תעשה זה, יקרה לך ככה, אם לא תעשה זה, יקרה לך ככה. אבל זה דברים שמפחד זה, פחד זה לא אמונה, זה לא אמונה אמיתית. אלא מה? אותם מחזירים בתשובה שבאים אומרים, בוא תשמע, בוא תדליק נרות שבת, בוא תראה מה זה שבת, בוא תקיים מצווה. ככה מקרבים את הבן אדם. ברגע שבן אדם מתחיל להתקרב, ממילא לאט לאט הוא שר גם מהרע. וזה בעצם הדיון המעניין כאן בין השיטה של יוסף לבין השיטה של יעקב. כמובן שהשיטה של יעקב היא המנצחת, כי בסופו של דבר, בך יברך ישראל. זאת אומרת, אנחנו מברכים את הילדים שלנו בכל ערב שבת, עם הברכה הזאת, היא שמחה אלוהים, כאפריים וכמנשה. ומי קודם? אפריים למנשה. וזו הברכה שאנחנו כל שבת ושבת מברכים את הילדים. עוד נקודה מעניינת בעניין הזה, זה הברכה עצמה. עוד פעם, יש כאן הרבה מה לדבר, אני רק עושה כזה מתקציר כזה, כדי שבכל אופן נצליח לעבור על חלק מרכזי, כי יש כאן המון המון דברים חשובים. ברכה מאוד מעניינת, ויקרא בהמשי בשם אבותיי אברהם יצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. מה זה וידגו לרוב בקרב הארץ? דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים, זה ברכה מאוד מוזרה. כי, דרך אגב, זה לא שאין ברכות. אנחנו נשאם ישראל ככל אשר שפת הים, ככוכבים בשמיים, כרקיע. מה זה פתאום הגיע לדגים? מה הקשר לדגים? איזה מין ברכה מוזרה? ועוד, מה, לומר, דגים, דגים מתרבים בארץ? דגים מתרבים במים. אם אתה מוציא אותם מהמים, הם מתים. אבל זה בדיוק הברכה. וזה בדיוק מה הסבר. למה בכלל הוא מברך את בני יוסף, שזה הנכדים שלו ולא את הנכדים האחרים? מכל הנכדים הוא עוד פעם עושה אפליה.
להם היה יותר קשה. הם חיו בתומה, הם חיו במדינה זרה.
זאת אומרת
הם גדלו ושמרו כמו יוסף.
זאת אומרת שאין כאן בעצם אפליה, אלא זה בדיוק הסיפור עם יוסף. יוסף יעקב הבין שיוסף צריך כוחות מיוחדים, לכן לקח אותו בזמנו ונתן לו את הכוחות, שדרך אגב הוא הצליח בזה. עכשיו קורה בדיוק אותו דבר. השתי הבנים האלה גדלו איפה? הם גדלו בגלות. והוא יודע שהם צריכים כוחות מיוחדים כדי להתחזק, ולא רק זה, והם אלה שאיתם אנחנו מברכים. למה? כי גם אנחנו בגלות. והכוח שיחזיק אותנו בגלות זה הברכה הזאת של אפרים ומנשה. אחרים, כל הילדים וכל הנכדים, הם היו ליד הסבא יעקב, לא הייתה להם בעיה. הם קיבלו חינוך של הבית היהודי. יפה, אבל אלה לא היו שם. ולכן הם צריכים, ולכן אפרים צריך את הברכה יותר ממנשה, כי מנשה הוא הבכור שהוא עוד היה לו את הריח של בית סבא, אבל אפרים כבר היה גדל בתוך הגלות עצמה, כבר היה כל כולו מה שנקרא בתרבות המצרית, אז הוא צריך את הברכה יותר. לכן גם כאן עוד סיבה שהוא מקדים את אפרים למנשה. וזו גם הסיבה שאנחנו מברכים את הילדים שלנו דווקא בברכה הזאת. וזה גם הסיבה שהוא מברך אותם בברכה המוזרה הזאת, והדגו לרוב בקרב הארץ. דגים לא מתרבים בארץ. אם הם מתרבים בארץ זה נס. וזה בעצם מה שיעקב נותן לנו. הוא אומר לנו, אתם למרות שיקחו אתכם מהתורה, שזה המים שלכם. כמו שלוקחים את הדגים מהמים, עם ישראל בלי תורה, תורה זה מים. מים חיים. אם עם ישראל בלי תורה, מת. אבל אני מברך אתכם ברכה מיוחדת, ידגו לרוב בקרב הארץ, למרות שינסו לנתק אתכם ממקורות המים, מהתורה הקדושה, אתם תמשיכו להתרבות. אז יש לנו כאן ברכה מדהימה, ועכשיו אנחנו גם מבינים למה היא כל כך מתאימה לדורות שלנו, בחי ברך ישראל. למה? מה?
לא התרבנו עד כדי כך.
לא, אבל אנחנו מחזיקים, הריבוי, משהו מתכוון כאן, ידגו לרוב בקרב הארץ, שאנחנו נמשיך להחזיק את התורה.
כן, הריבוי יותר של התורה.
ודרך אגב, אם אתה מדבר לא התרבנו, אז אני רוצה להגיד לך, חד משמעית, לא היה בשום דור כל כך הרבה לומדי תורה כמו בדור שלנו. אתם ראיתם את המעמדים של סיום הסס? בניו ג'רסי, 100,000 איש. 100,000 איש. לא, באחד האיסטדיונים שם. 100,000 אורתודוקסים. 100,000 איש. זה אחד מהסיומים בארצות הברית. כאן, בנייני האומה. כמה היו 30,000-40,000 איש. באיסטדיון בירושלים. עוד עשרות אלפים.
אבל חיים בניו יורק, כמה? 4 מיליון חרדים שם? כמה חיים שם? מה זה
מעל? אתה לא מבין, זה כלום? לא היה מקום, אתה לא מבין, עוד פעם
אנשים. כמה חרדים יש?
אומרים, אני לא יודע כמה יש, אבל אתה לא לוקח בחשבון שזה היה רק אחד הסיומים. היה אחד הסיומים, היו עוד סיומים שם בארצות הברית, זה לא סיום היחידי, זה הסיום הכי גדול היה. עכשיו, אתה חושב גם ששם היו 30,000 בחוץ שלא יכלו להיכנס.
דרך אגב, מה עושים בסיום? קוראים את הדף האחרון?
קוראים את הדף האחרון ועושים מסיבה גדולה, כי זה מת, זה דבר מדהים.
כן, עשינו, ואני פשוט לא הלכתי אתמול.
זה דבר מדהים. קוראים את הדף האחרון, מתחילים. ברעננה יש גם השבוע, גם ביום רביעי יש סיום בעולמי השרון. נכון, מה זה סעודת מצווה, זה דבר גדול, דבר גדול. אז אני אומר, אז אנחנו רואים, וזה בידגו לרוב, זה הברכה הנפלאה הזאת. למרות שניסו לנתק אותנו מהמים, למרות שחיים יהודים בארצות הברית, שזה לא ארץ ישראל, מחוץ למים לכאורה. עדיין לומדים תורה. זה כוח, זה הברכה הנפלאה הזאת של וידגו לרוב בקרב הארץ. הרבה אנשים לא מבינים את זה. ועכשיו מגיע בעצם הפאנצ'ליין של הכל, וזה, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, אספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. וכולם כאן טמאים ומדמים ולא מבינים איך, על מה הוא בעצם מדבר כאן. כי יקבטו ושימו בני יעקב ושימו את ישראל אביכם ראובן בחורי ילדיו, הוא מתחיל במקום, לא שומעים שום דבר על מה יקרה באחרית הימים. ואז באמת רש"י אומר שרצה לגלות להם את הסוף ונסתמו עיניו, והוא לא יכל לגלות להם את הסוף. הקדוש ברוך הוא לא נתן לו. ודרך אגב, גם העניין הזה של לגלות את הסוף, יש כל כך הרבה דיונים בגמרא שאסור להיכנס לזה, אבל יש מה שנקרא בעיתה אחישנה. מה זה בעיתה אחישנה? יש את הזמן של הגאולה שיגיע בזמן שלו, על זה אסור לדבר. אבל יש אחישנה. אחישנה זה שלב שבו אני, כל דור ודור יש זמנים שבהם יש יכולת להביא את הגאולה, אם אנחנו נהיה טובים, אם אנחנו נעשה את הדבר הנכון, אם נעשה תשובה. ועל זה בעצם מדבר יעקב, ואומר הזוהר הקדוש כותב, שאם התורה לא כתבה שהוא לא מגלה להם את הסוף, אז הוא כן גילה להם את הסוף. אז איך? איפה הסוף? איך הוא גילה להם את הסוף?
מי סופר? אתה סופר?
איך הוא גילה להם את הסוף?
גל, אתה
מסופר,
לא?
לא. לא משנה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל
נהיה בדברו.
אמן. אז אנחנו כאן בעצם,
לא באת למנחה
אתמול. אנחנו כאן רואים שאם הזוהר אומר שגילה אז גילה, אז מה הוא גילה? וכאן יש בעצם נקודה מאוד מאוד חשובה. תשימו לב מה הוא אומר. הוא אומר ככה, אספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. אנחנו כולנו רוצים להגיע לגאולה שלמה, והוא אומר, אספו, אם תתאספו ביחד ותהיו אגודה אחת, תהיו ביחד, אז אתם תגיעו לאחרית הימים. אם אתם רוצים להביא את הגאולה, אספו ואגידה. אגידה זה אגודה אחת. אספו, תתאספו. תתאספו ביחד ותהיו לאגודה אחת, אז תביאו את הגאולה. אבל זה עוד לא מספיק. כי הרי בסוף הוא אומר להם ברכות. הברכות האלה, שחלק מהם לא נראים כמו ברכות, וכאן המקום גם לדייק ולומר איזה גם, אם אתם זוכרים אחרי שימון ולוי, כלי חמאס מחורותיהם, בכלל לא נראה כמו ברכה, זה נראה כמו כללה, אבל זוהי ברכה, כי התורה אומרת...
דיברנו הרבה פעמים על כללה שהופכת
לברכה, כן, לא רק זה, גם אמרנו גם בסוף, איש כברכתו בירך אותם, זאת אומרת, זה ברכות. ובעצם מה שהוא נתן להם, נתן להם את הכלים, את הכלים הנכונים כדי לעשות את, את עבודת השם. כל אחד ואחד יש לו את המינוסים, כל אחד ואחד יש לו את היכולות שלו. בעצם הוא גילה להם את היכולות שלהם. גם במקרה של שמעון ולוי, אמר, אתם, איך אומרים, יש לכם פתיל קצר. אז תהיו מודעים לזה שיש לכם פתיל קצר, ותדעו איך להשתלט על הפתיל הקצר הזה. כי לא כל אחד יודע איך להשתלט על הפתיל הקצר. כאשר אנחנו מדברים על פתיל קצר, אנחנו, דרך אגב, יש סיפור מאוד יפה על העניין הזה. זה גברת אחת, מכרת הפוכים בשוק, בא איזה ליצן, הפך לה את הכל הדוכן, והיא, מה זה התעצבנה בצדק? מה, היא התחילה לקליל, ועצבים, והאש המזרה ואחד, הוא עזר לאסוף את החיים, והיא, מה זה, כולה אש ותמרות עשן. פתאום הגיע לקוח, רוצה תפוחים, והיא פתאום, כן אדוני, מה אפשר לעזור לך? פתאום היא תפחה. למה? היא צריכה למכור. אם היא תצעק על הקונה, הוא לא יקנה. אז אומרת, יש דרך לשלוט, לשלוט על הכעס. יש דרך לשלוט על הדברים. וזה בעצם מה שמנסה יעקב לתת. תדע, את הכלים, בכל אחד ואחד עם הכלים שלו. גם האספו והגיד עליכם, חשוב לדעת שהוא אומר את זה, איש כי ברכתו ברכתו. עכשיו, אם אתה בא ואתה באמת אומר לכל אחד את התכונות שלו, אז זה לא יפה שאתה מגלה לכולם, תשמע, הוא כזה, והוא כזה, והוא כזה, והוא כזה. לא, תגיד לכל אחד בצד. כאילו הוא מבייש לו לפני אחרים. כי כל אחד ואחד יש לו את התכונות האלה במידה כזאת או אחרת. ורק אם אנחנו נבין כולנו, מה אנחנו צריכים להבין? שכל אחד ואחד מאיתנו יש לו את התפקיד שלו במערכת. כל אחד הוא בורג במכונה. זה כמו שהיה לנו את השיטפון הזה במחסן לפני שנה וחצי, משהו כזה. אם אתם זוכרים.
עבר כל כך הרבה כבר? זמן, וואו.
ומה בשיטפון הזה, חביבלה, ברוך השם, היה נזק, כן?
רק סחורה לך, עכשיו עברו שני אנשים.
כן, לא, אני רק...
איזה אסון זה, אה? איך הם...
מה זה אסון?
שני אנשים?
לא שמעת?
לא, לא שמעתי.
מה, באמת?
לא.
אתמול, בכל השיטפונות, אחד הבניינים בתל אביב, עלה אגדותיו, כאילו, יש חניה, קומת קרקע.
בדרום תל אביב.
בדרום תל אביב. יש קומת קרקע, חניון. זוג צעיר ירד עם המעלית כדי לראות מה עם הרכב שלו, כי היה שיטפון והמים כבר עלו על מפלס של החניון, הוא ירד עם המעלית, הם הגיעו כמעט עד למטה, הפסקת חשמל, המעלית התמלה מים ואנשים הלכו.
וואי.
אנשים הלכו.
אז בכל מקרה, ברוך השם, בשיטפון הזה לא היה, אבל מה שהיה נזקים, אבל מה למדנו שם, למדנו שם לימוד עצום. כי מצד אחד, יש לך את השיטפון שקרה לך, מצד שני, יש לקוחות שמחכים לסחורה. והלקוחות האלה לא תמיד הם סימפטיים ומבינים אותך, והם צועקים ומשתוללים. ואתה, יש כאלה שקיבלו בהבנה, אבל בהסתכלות יותר רחבה, פתאום קלטנו כמה שחשוב בעסק כל דבר ודבר. כי תראה, אם אין לי מחסן, אין לי סחורה במחסן, אני לא יכול לספק סחורה. יש שיטפון, אני לא יכול לספק סחורה. אבל בוא נגיד ככה, אם בן אדם המוכר בחנות, הוא לא מוכר, אז אני לא צריך סחורה. אם הוא מוכר, ואין לי סחורה, אז לא עשיתי כלום. אם יש לי סחורה ואין לי מי שיקח אותה, להביא אותה ללקוח, אז אני גם באותו ברוך. אם אין לי את החשמל, ואם אין לי את זה, פתאום אתה קולט שאתה תלוי בכל כך... ואתה תלוי...
אין לך סחורה, אין לך
אחר. כן, ואחר גם תובעים אותך למשפט, ואתה הולך לרוץ למשפט, ואז עולה לך פי חמש. ואז למדתי דבר אחר. זה ואספו ואגיד עליכם. זה בעצם... המוטו של מה שבעצם אומר יעקב, הוא אומר, תדעו לכם חבר'ה, כל אחד ואחד מכם, ולא משנה מה התכונות שלו, יש לו חשיבות במערכת. אם אתם לא תלמדו ותבינו שגם הקופאי, גם המוכר, גם המחסנאי, גם הנהג, גם הסבל, כולם יש להם חלק בעבודה הזאת, גם איש התחזוקה, ואם הם לא כולם יעשו את התפקיד, אתה אין לך עסק, ככה גם אין לך עסק. שום דבר, אין לך חברה מתוקנת. אתה רוצה להגיע לגאולה? אספו ואגיד עליכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים. הכוח הוא הכוח של הביחד. כל הדברים האלה שאנחנו צריכים להתמודד איתם, הדבר הזה זה להגיע לעניין הזה של הכוח הזה של הביחד. וכאשר אנחנו מסתכלים על הדברים האלה, אומר השלה הקדוש, ביקש לגלות להם את הקץ, על כן אמר לשן אספו, כי אי אפשר להקט שיבוא כשיש ביניכם שנאת חינם. רק צריכים אתם להיות כולכם באספה אחת ובגדה אחת, באגודה אחת. זה הסוד. כל אלה שבטי ישראל 12, וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם, איש אשר כברכתו ברך אותם. הברכה הכי גדולה זה לדעת מה התכונות שלי, מה היכולות שלי, איפה הפגמים שלי, עם מה אני צריך להתמודד. מה?
איך הם קיבלו את זה?
הם קיבלו את זה יפה מאוד, אבל את התוצאות אנחנו רואים בהמשך. ראינו את שמעון ולוי, דיברנו על שמעון ולוי בתור דוגמה, והנה לנו בתור שמעון ולוי, אז ראינו מה שקרה עם שמעון, מה שקרה עם לוי. מצד אחד ראינו ששמעון לוקח את הדברים האלה למקום הכי יפה שיכול להיות. סליחה, שמעון...
קיצוני.
שתיהם קיצוניים. שמעון לוקח את זה לקיצוניות השלילית, ולוי לוקח את זה לקיצוניות החיובית. לוי הוא זה שלא חטא בעגל. שמעון הוא זה שעשה את הקנאות בשביל המדיינית. זאת אומרת, הדברים הכי גרועים שיכולים להיות. זאת אומרת, אתה יכול לקחת את אותה קנאות ולהשתמש בה לשתי הכיוונים. זאת אומרת, עוד פעם, חס ושלום שנבוא ונאשים את כל שמעון ואת כל לוי ונעשה הכללות, אבל זה בדיוק הרעיון. הרעיון שאתה רואה בתוך הברכות שבאמת אתה יכול לקחת את התכונות האלה ולהשתמש בהם לרע ולטוב. וזה מה שאומר, מאספו, תתאספו ביחד. תעזרו כוחות ותרתמו את הכוחות שלהם לביחד, לא ללבד. אם אתם תמותם לביחד, אז תבוא הגאולה. בעזרת השם, נברא בימינו. אמן.